כשכסף פוגש אנשים, איך אנשים מגיעים לכסף והוא אליהם, דרכים, שיטות ואסטרטגיות עם יעל גלזר.
שלום, כאן יעל גלזר עם הפודקאסט כשכסף פוגש אנשים, הפודקאסט שמספר לכם באילו דרכים, שיטות ואסטרטגיות מעשיות אנשים מגיעים לכסף והוא אליהם. אפגיש אתכם עם אנשים שכבר עשו ועושים את זה, והם יספרו לנו מה הם עושים כדי לגרום לזה לקרות. היום יש לנו אורח מאוד מיוחד, שלום דן גלזר.
שלום, שלום. את רוצה אולי להסביר למה אנחנו פה?
כן, כן, האמת שהבטחתי לכם שהולך היום להתארח מישהו מאוד מיוחד, והמישהו הזה הודיע לי בשנייה האחרונה שיש לו איזשהו חירום והוא לא יכול להשתתף, אז דן גלזר היה באמצע ספינינג והורדתי אותו מהאופניים, אמרתי לו, עכשיו זה הרגע, עכשיו אנחנו ננצל את ההזדמנות הזו לעשות את מה שאנחנו מתכננים כבר כל כך הרבה זמן לעשות, וזה פודקאסט משותף.
אז קודם כל שלום לכולם, ואני מאוד שמח להיות פה. באמת יעל ככה בהתראה קצרה הזמינה אותי להתארח אצלה בפודקאסט, ואני מאוד שמח להתארח פעם ראשונה בפודקאסט של יעל. אז באמת בוא ניקח את מה שקרה הבוקר ונשאל את עצמנו מה אנחנו עושים בתור בעלי עסקים כשמישהו מבריז לנו, או כשמשהו קורה לנו, או כשאיזשהו לקוח נעלם לנו, או כל בעיה אחרת שקורית לנו בעסק.
אתה יודע, אני רגע לפני שנכנסת לתוך להגיד, לענות על כל השאלות החשובות האלה, אני אגיד שבכלל כל ההשראה להתחלה הזו של תוכנית הפודקאסט התחילה מאיזה רעיון שהגיע בכלל ממך. יש לך פודקאסט שאתה מאוד מאוד אוהב לשמוע, נכון?
נכון מאוד, אני מאזין הדוק לפודקאסט של ביל סימונס, שמתעסק בספורט אמריקאי, תרבות ופופ קולצ'ר, ואני מאוד נהנה לשמוע ברכב, בדרך לעבודה, שאני עושה אימון. אני חושב שזה הפודקאסט זאת המצאה נפלאה, בעיקר לאנשים כמוני שקצת נמאס להם מהרדיו ומהקשקשת הרגילה.
בארצות הברית זה עניין די כבר, שהרבה אנשים מאזינים לפודקאסטים בכלל על פני...
נכון, וגם מוצאים דרך להפיק מזה הכנסה בצורה מאוד משמעותית.
ביל סימונס עשה אקזיט על הפודקאסט שלו ומחר אותו לספוטיפיי, ובכלל... היה לו איזה, הוא התחיל בכלל ככתב ב-ESPN, אם אנחנו מתחילים בכלל מלדבר על כישלונות עסקיים, ואיך שדברים מתגלגלים, הוא די הפך את הלימון ללימונדה.
לגמרי, הוא התחיל עם פודקאסטים של 10 דקות ב-2007 או 2008, היה אחד הראשונים שעשה פודקאסטים, כולם אמרו לו, מה זה הדבר המוזר הזה שאתה עושה, ומה זה השיטה הזאת בכלל של לדבר על אנשים, ואחרי זה מתי הם בדיוק עומדים להקשיב לזה. ומפה לשם הוא מכר ב-$20 מיליון את תוכנית הפודקאסטים שלו לספוטיפיי. לפני שנה או שנתיים.
והוא עוד בדרך ESPN הספיקו להעיף אותו, נכון?
נכון, נכון, הוא הסתכסך שם עם ESPN באיזשהו שלב, והם החליטו לוותר עליו, וזה הוביל לעוד הרבה דברים גרועים שקרו ל-ESPN בשנים מאז, אבל... נחזור לענייננו, הפודקאסט זה פשוט כלי נפלא, שאפשר להגיע איתו לקהל ולהפיץ ידע.
אחד הפודקאסטים האהובים עליי של אלקי לביל סימונס, כבר יש מלא תוכניות, והוא מתעסק הרבה מעבר לרק ספורט, ויש לו תוכנית שנקראת Rewatchable.
זה האמת אחד מעשרת הפודקאסטים הכי נשמעים בארצות הברית, בנושאי תרבות. הוא זכה בכמה פרסים, אני חושב אפילו באמי לפודקאסטים או משהו כזה, או אני לא סגור על זה. זה פודקאסט שלוקח סרטים ישנים טובים ופשוט מדבר עליהם.
מנתח אותם.
מנתח אותם, שואל מה היה אם, היו עושים כל מיני ספקולציות ומנתחים את הקריירה של השחקנים, של הבמאי. פודקאסט מקסים, אני ממליץ לכולם.
משעשע מאוד, אין ספק שיש שם כמה קטעים משעשעים של דברים לא הגיוניים גם שקורים בתוך הסרט. טוב, אז נחזור רגע לענייננו של, עניינים של כישלונות עסקיים.
בדיוק, בדיוק. אז רציתי לשאול אותך, מה עושים במצב כזה? את אמורה לקיים רעיון כמה דקות לפני, את מקבלת הודעה, אני לא יכול להגיע.
נכון, נכון, והאמת שהפודקאסטים בדרך כלל אני ככה מקליטה אותו מספיק זמן מראש, הם משתחררים אחת לשבועיים, וכאן יצא שבדיוק מחר יוצא הפרק הזה, אז זה ככה ברגע האחרון, מה עושים כש... אני חושבת ש... אחד הדברים שמאפשרים לי היום להתמודד עם שינויים תכופים של במצבים ובאירועים זה האימון המאוד מאוד מאוד ארוך שאני עושה בבית הספר הבינלאומי למודעות עצמית. אני לא מדברת על זה כאן כמעט בכלל בפודקאסט, חושפת ככה דברים מתוך החיים האישיים שלי, אבל אני יכולה להגיד שבעצם ב-15 שנים האחרונות אני לומדת אצל פטריציו פאולטי, שהוא המורה של בית הספר, ובעצם עושה הרבה מאוד עבודה פנימית על לחפש מקום של שקט ושל מודעות, ואני חושבת שלאט לאט מצאתי שיש הרבה מאוד תשובות פנימיות, הרבה יותר טובות, שאפשר לתת לדברים מאשר אולי התשובות האוטומטיות. כי אם היית שואלת, יעל מלפני, לא יודעת מה, 15 שנה, אם זה היה קורה לה, 5 דקות לפני שהיא אמורה להקליט את הפודקאסט, שלא מגיע משהו או משהו משתבש, אני יכולה, הייתי להיכנס למיטה לאיזה כמה שעות.
נכון מאוד, נכון מאוד, ואני זוכרת היעל הזאת, אנשי המקצוע מדברים על תכונות או תכונה שנקראת גריט או רזיליאנס, שזה היכולת שלך להתמודד עם מצבים קשים ולא לוותר ולהמשיך הלאה ולהישאר בפוקוס על מה שאתה עושה. ולמעשה מה שאת אומרת לי שהאימון בבית הספר אצל פטריציו פאולטי פיתח לך יכולות שאולי הם לא היו בצורה ישירה מוכוונות לאיך אני מתמודדת עם קשיים עסקיים או עם הפתעות או עם מצב שמושכים את הקרקע מתחת לרגליים שלי, אבל כתוצאת לוואי פיתח אצלך את היכולת להתמודד עם מצבים קשים. והשאלה שלי זה האם את זוכרת מקרים בעבר שבהם התמודדת לא טוב עם מצבים מפתיעים בעסק? והאם את יכולה לחלוק איתנו מה היית עושה בצורה שונה, ואחרי זה אנחנו נסתכל על מקרים שכן התמודד בצורה יפה, ונראה מה היה ההבדל, ואולי ככה המאזינים שלנו יוכלו לקבל איזושהי פרספקטיבה לגבי מהם התכונות הנדרשות כדי להתמודד באמת עם מצבים שהם קצת מערערים אותנו או מושכים לנו את השטיח מתחת לרגליים.
תראה, כמעט לא עובר יום שלא קורה בו משהו שלא מוצא חן בעיניי ברמה של אולי הגבתי לו כמו שרציתי, או קורים דברים. אנחנו בתור שני עצמאים שמנהלים בית, שאנחנו מכירים את זה כל הזמן, את המקום של דברים משתנים כל הזמן. זה לא שאנחנו קמים בבוקר, שנינו שכירים, אנחנו הולכים לעבודה, מסיימים את העבודה. אנחנו קמים ובדרך כלל כמעט אין לי יום שנראה כמו היום שלפניו, ואורח חיים כזה מזמין הרבה מאוד משתנים, הרבה מאוד דברים שגורמים ליום להיראות אחרת, ושדורשים גם תשובות שהן תשובות אחרות. אז מדברים שקשורים לביטולים של לקוחות, לדברים שאולי הרצאות שעשיתי שהן לא היו מדויקות, ועד ביטול של פודקאסט, מרואיין לפודקאסט, ועניינים של מערכות טכנולוגיות שאני עובדת עליהן, והדבר הזה דורש כל הזמן להשתנות. אחד הדברים שפאולטי אומר זה שאנחנו צריכים תמיד צריכים לתת את התשובה על פי הנתון האחרון שקיבלנו. אנחנו צריכים להתאים את עצמנו לנתון האחרון שקיבלנו, וזה מאוד מורכב, כי הרבה פעמים אנחנו מכוונים על משהו מחשבתית, רוצים שהדבר הזה יקרה כמו שהוא יקרה, ובסופו של דבר פתאום הגיע הנתון הזה שמשנה את כל התמונה.
נכון, במובן הזה להיות בעל עסק וקצת כמו לגדל ילדים. בגידול הילדים, ברגע שכבר הגעת לאיזשהו משהו לאיזה משהו שאתה יודע וקורה וקבוע עם הילד, אז זה משתנה.
נכון.
ואותו דבר עם העסק. אתה מביא את העסק למקום מסוים, הוא מתפקד ברמה מסוימת, אבל זה לא יכול להימשך לנצח. ואיך שחשבת שאתה כבר יכול לקחת נשימה עמוקה ולהישען אחורה, משהו משתנה, או משהו משתבש, או העסק גדל, או התנאים משתנים, או השוק משתנה. ואיך שאני רואה את זה, זה הנכונות כל הזמן להיות מוכן לשינוי, גמיש.
אתה מדבר על ילדים, אז אני נזכרת שכשמאיה נולדה ב-2012, החברה כבר מנתה איזה 25 עובדים, ו... אני הייתי צריכה להיות ללדת, ולא הכנתי את הקרקע בצורה מספיק טובה, היו 25 עובדים, אבל המבנה ניהול היה מאוד מאוד שטוח. אז בעצם הרבה מאוד אנשים היו מאוד תלויים בי, אבל אני החלטתי שאני יוצאת לחופשת לידה, ואני כאילו מתנתקת מהכל, 3 חודשים, אני לא רוצה לשמוע אף אחד. כמובן שבתוך שבוע הדבר הזה ככה די התפוצץ לי בפרצוף, והבנתי שני דברים. אחד, שאישה אחרי לידה היא לא מה שהיא מדמיינת שהיא תהיה בזמן ההיריון, ושתיים, זה שההכנה שעשיתי אולי לא הייתה הכנה המיטבית, והייתי צריכה מחדש להתאים את עצמי, גם את הציפיות שהיו לי כאימא, כי רציתי להיות אימא מסורה, ושאני רק עם הילדה שלי שרק נולדה, ואני אימא בפעם הראשונה. והדבר השני זה להתאים את עצמי לתוך המצב הזה של להיות עם ילדה ולנהל חברה.
ותקני אותי אם אני טועה, אבל בלידה השנייה המצב היה הרבה יותר טוב, כלומר עשית הכנות והתכוננת בצורה יותר נכונה לסיטואציה שידעת שתגיע.
נכון.
אז מה שאנחנו יכולים לראות בו זה שההכנה מתאימה ולחשב את הדברים מראש, לחשוב עליהם, לראות אותם קורים, מאפשר לנו להגיב לשינויים בצורה יותר טובה.
נכון, נכון, זה ממש ככה, וגם כמובן שכל השנה האחרונה עם הקורונה הביאה גם כן כל שנייה ילדים נכנסו לבית ספר, יצאו מהבית ספר, ושנינו עצמאים, ויש לנו את הדברים שלנו שאנחנו רוצים וצריכים לעשות אותם ביום יום, ואנשים שאנחנו רוצים לתת להם תשובות, ופודקאסט שצריך לצאת אחת לשבועיים, ואיך מקליטים פודקאסט כשילדים בבית, הייתי מקליטה אותו לפני הקורונה בכלל במגדלי שלום, ופתאום כל התנאים משתנים, אבל המציאות היא שהתנאים משתנים כל הזמן, ואז הנקודה היא בעצם מה אני יכולה לעשות כדי באמת לתפקד יותר טוב בדבר הזה. דיברת קצת על הרזיליאנס ועל הגריט, תרחיב טיפה לגבי הנושא הזה של באמת למצוא את המיקום הפנימי הנכון.
אני זוכר שהתחלנו לסחור באיבי שם בסביבות 2007-2008, עוד אני הייתי קצת מעורב בכל עסקי המסחר.
היית עושה מרתונים ומסחר באיבי.
נכון, וגינון.
וגינון.
ובפעם הראשונה שקרה לנו משהו עם מוצר או עם לקוח, זה היה ממש מזעזע. קפצנו ולא ידענו מה לעשות, ושאלנו את עצמנו והרגשנו את הרגשות רצים מבפנים וכל המחשבות. ובפעם ה-30 שזה קרה, כבר ידענו לתת את התשובות, וכבר היינו רגועים מבפנים, וכבר לא הרגשנו שכל העולם מתמוטט עלינו. ואני חושב, א', שמה שהיה שם זה ניסיון, כלומר לרדת למדרש ולהתנסות ולנסות, ולהתנסות בטעויות, ולא לפחד. ודבר שני, זה שהכנו את עצמנו יותר טוב, ידענו מה אנחנו רוצים, ידענו מה התשובות שאנחנו הולכים לתת ללקוחות שהמוצר לא הגיע אליהם, או לקוחות שלא שילמו לנו, או כל מיני דברים אחרים שיכולים לקרות לך כשאתה סוחר במסחר אלקטרוני. ובנוסף, פיתחנו איזושהי ראייה יותר גלובלית, כלומר, ראינו את הדרך שלנו וראינו לאן אנחנו רוצים להגיע. ולא רק התמקדנו במלחמות של היום יום, קצת יותר כמו טקטיקה ואסטרטגיה, אבל במובן הפנימי של לדעת לאן אתה רוצה ללכת, לדעת שאתה יכול לעשות את זה, שיש לך את הכלים, להיות מספיק אמיץ כדי לרדת למגרש ולהשתמש בכלים האלה, ולהיות מספיק סייבי או מספיק עם ראייה מפוקחת, כדי לדעת שאנחנו הולכים בכיוון הנכון, וגם השינויים הקטנים או הנפילות הקטנות הם רק איזה שהם מבנה פסיפס, באיזשהו פסיפס הרבה הרבה יותר גדול. הגריט או הרזיליאנס זה תכונה שהיא הכרחית, אם אנחנו מדברים על 2020, אז זה לא רק אנשי עסקים וזה לא רק עצמאים, זה כל אחד ואחד בכל תחום, עם מעקרת בית ועד טייס שאיבד את הפרנסה שלו, וכל אחד מאיתנו, אם הוא הורה או אם הוא בעל עסק או אם הוא שכיר שהוצא לחלט או אם הוא קשיש שפתאום לא יכול לפגוש את הקרובים עליו, השנה הזאת היא טלטלה את כל העולם, ומי שיצא ממנה, מי שיצא מכל התקופה הזאת על הרגליים או אפילו בריצה קדימה, זה האנשים שבאמת לא מאשימים את המצב או את הדברים או את האנשים שמסביבם, אלא אומרים, אוקיי, מה אני יכול לעשות? לאיפה אני יכול להתקדם?
שזאת נקודה חשובה, אתה מדבר על העניין הזה של האשמה, ובעצם אני חושבת שיש איזושהי נטייה שלנו כשדברים משתבשים וכשדברים לא קורים כמו שאנחנו רוצים, לצאת ולחפש אשמה במקום אחר. עכשיו, יש איזשהו עניין עם אשמה שבעצם במקום הזה מונע מאיתנו את האפשרות לקחת אחריות. כי בעצם כל עוד אני שמה את האחריות לדבר אצל מישהו אחר, דהיינו מאשימה, אז אני לא לומדת את השיעור שאני יכולה ללמוד באותו הרגע. אני יכולה ברגע הפודקאסט, ברגע שהמרואיין ביטל, אני יכולה לבוא ולהאשים אותו, מה ולמה הוא עשה את זה, והפודקאסט הזה לא חשוב לו, ואני יכולה מצד שני לבוא ולהגיד, אוקיי, מה עכשיו יכול להיות? רציתי להתראיין כבר מלא זמן עם דן, איך אני גורמת לדבר הזה לקרות וכולי. ובעצם זה דבר שאנחנו יכולים לראות אותו, בא לידי ביטוי בכל כך הרבה תחומים בחיים. זה לא רק בעסקים, זה לא רק מול הילדים ומול המשפחה ומול החברים. זה בכל רגע בחיים שלנו שיש לנו את האפשרות לבוא ולראות אירוע מסוים שקרה ולהגיד איך באירוע הזה אני לוקחת את האחריות על פני האשמה. וזה מעבר מאוד גדול, כי אני חושבת שהרבה מאוד פעמים הקושי הוא בלקחת אחריות. הרבה יותר קל זה להאשים. ואז אם קורה משהו בעסק, יש איזושהי השתבשות. מישהו פתאום משנה כיוון, עובד שמודיע שהוא עוזב, משהו שלא קרה כמו שרצינו שהוא יקרה, הרבה יותר קל לבוא ולהאשים, הרבה יותר קשה לקחת אחריות. אבל אם אני ממהרת לקחת את האחריות, ולהגיד מה אני יכולה ללמוד מהדבר הזה, אני הרבה יותר מהר אגדל, ולכן הקצב שלי יהיה מהיר יותר. הרבה פעמים אומרים לי, על מה יש לך 48 שעות ביממה, את מספיקה לעשות מיליון דברים, את גם מנכ"לית של גלאזר הדרכה שעכשיו עוברת את המיתוג ומיצוב מחדש, ואת גם עושה את וובינר צונמי, שזה הפרויקט הענק, וגם אימא, וגם עושה את הבית ספר למודעות עצמית ומדריכה קבוצה, אנחנו מדריכים קבוצה ביחד, בעצם המון 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 עיסוקים בו זמנית, ואחד מהשאלות ששואלים אותי זה, איך אני מצליחה לעשות כל כך הרבה דברים? אז יש לי הרבה מאוד תשובות לדבר הזה, אבל אחת מהתשובות זה שהמהירות הפנימית שאתה מסגל לעצמך, כשאתה עובד על עצמך מבפנים, כשאתה מתאמן מבפנים, אתה מסגל איזושהי מהירות, ואחת מהן היא ללמוד את עצמך יותר טוב, לקחת את האחריות על הדברים שקורים, ולכן להשתפר כל הזמן, ולהביא את עצמך לידי ביטוי הרבה יותר טוב. כי אם עכשיו הייתי אחרי הביטול הזה של הרעיון, לא עושה כלום, אוקיי, נשכבת במיטה ואומרת, טוב, אז הייתי מעטה את ההתקדמות שלי, נכון? הייתי מבזבזת את הזמן. אז אני חושבת שיש כאן איזושהי שאלה של אימון פנימי, ביחס לאפשרות שלי לגדול, ואז כל הדברים שמסביבי גדלים. אז אני רוצה ככה לשים את הזרקור על הנקודה הזאת של לקיחת אחריות. זה נשמע אולי בנאלי, אבל יש שם איזשהו משהו שהוא מאוד עמוק.
זה בנאלי, אבל וכדי לא להביא את המאזינים, זה לא שזה יותר קל לאנשים אחרים, זה פשוט מה שאנחנו עושים באופן אוטומטי. למה אנחנו עושים את זה באופן אוטומטי? כי מהרגע שאנחנו נולדים, אנחנו רואים את כל העולם סביבנו ואת כל המבוגרים סביבנו, מטילים אחריות על הדברים שקורים על אנשים אחרים. אפילו ילדים קטנים, ואני מסתובב קצת בגני שעשועים, או לפני זה בקניונים, או כל מיני מקומות כאלה, ואני רואה הרבה פעמים הורים מטילים את האחריות על הדברים שקורים על הילדים, ולא לוקחים את זה על עצמם. אז הילד רגיל שמה שהוא צריך לעשות זה להטיל אחריות על אנשים אחרים ולא על עצמו, ולא לקחת את האחריות על עצמו. מאוד מאוד נדיר שבן אדם גדל בעולם שלנו כשהוא רגיל לקחת את האחריות על עצמו. אז זה דבר ראשון. וכן, אני חושב שזה נושא הכרחי, זה נושא שהוא קריטי והוא חיוני, וזה נושא שאנחנו עובדים עליו המון בלימודי המודעות העצמית, לדעת לקחת את האחריות לדברים עלינו, ואז בעצם מהנקודה הזאת אנחנו יכולים לצאת קדימה, ללכת הלאה, לפעול בצורה שאנחנו רוצים לפעול. אני אתן דוגמה מהעסק שלי, אני זוכר שאני התחלתי בעסקי הגינון, ולפעמים קורה שלקוח מבטל, וזה יוצר חור באמצע היום. או יוצר חור באמצע השבוע שאין לי בו עבודה. ואני זוכר שבהתחלה שזה היה קורה, הייתי מאוד מאוכזב. הייתי מרגיש מבפנים אחריבה, כישלון, הייתי מאשים את הלקוח, הייתי מקלל אותו אפילו מבפנים בדיבור הפנימי שלי. והייתי מתקשר אלייך ומתלונן, איך הלקוח עשה לי ומה ככה ופה ושם. ועם השנים ועם העבודה ועם ההבנה של לאיזה כיוון אני רוצה ללכת ואיך אני רוצה להתמודד עם דברים בחיים שלי. היום כשלקוח מבטא לי, אז דבר ראשון אני חושב אולי קרה לו משהו, אולי משהו לא בסדר איתו, כלומר אני מראש מניח דברים טובים לגביו, ולא דברים רעים, זה משהו שאחרי אימון מסוים הצלחתי לסגל לעצמי. ודבר שני שאני שואל את עצמי, אוקיי, איזה יופי, התפנה לי זמן פנוי, איך אני יכול לקדם עוד את העסק שלי? מה אני יכול לעשות עוד? איזה גינה אני צריך לגשת אליה שלא סיימתי ואני יכול לעשות שם השלמות? כי תמיד אנחנו יכולים למצוא מה לעשות. זה כמו הדוגמה עם הפודקאסט היום בבוקר. כן, היית יכולה להעביר שעה בלא לעשות כלום, אבל ניצלנו את ההזדמנות ואנחנו עושים את הדבר הנפלא הזה שזה הפודקאסט שאתם שומעים עכשיו.
אז באמת אני חושבת שאחד הדברים היפים שקורים גם בעסק שלך זה שלאט לאט אתה גם הופך להיות ממש נקודת אור לאנשים שאתה מגיע לגנן אצלם, זה קטע, כי ככל שאנחנו נמצאים פחות באשמה אז גם אנשים אחרים ממש מתמגנטים אלינו ויש שם איזשהו מקום של אפשרות חדשה שנוצרת. ו התחלנו מלדבר על כישלונות ועל איך בכלל מתמודדים איתם, ואז הגענו ללדבר על הנושא הזה של באמת להתחזק מבפנים ועל להתאמן ועל לקלל פחות מבפנים את עצמי על אוי למה עשיתי ככה, או לקלל את ההוא של למה הוא עשה לי ככה, ושזה בעצם כמעט אותו דבר. ובסופו של דבר אנחנו לומדים לאט לאט להתמודד עם הדברים האלה, ובסוף שבוע לפני ממש שבועיים אנחנו עשינו ביחד את סמינר awareness של פטריציו פאולטי. אנחנו לפני ככה שכל הקורונה קרתה אנחנו היינו נוסעים כמה וכמה פעמים בשנה לאיטליה ומתאמנים שם במרכז האימון באסיזי, ומאז הקורונה אימונים הפכו להיות אימונים פנימיים בזום, ועשינו ביחד את הסמינר הזה, והרבה אנשים אמרו וואו איזה כיף לכם, אתם הולכים לעשות סמינר ביחד, וגם לפעמים מרימים גבה שאנחנו עושים עבודה רוחנית ביחד. אז לכל מי שמתעניין לאיך בכלל התחלתי את כל המסלול הזה, התחלתי את המסלול הזה על ידי זה שכשהתחלתי עם דן בקיבוץ פה, היה פאב וחזרתי מארצות הברית, ודן בדיוק שיחק סנוקר, והגעתי איזה יום אחד ולא היו אנשים ששיחקו סנוקר, ואז דן שאל אותי אם אני רוצה לשחק, אמרתי שאני לא יודעת, אז הוא הציע ללמד אותי, ואחרי המפגש הזה הרמתי אליו טלפון והצעתי לו שאולי נשתה קפה ביחד, ודן, רגע, זו היסטוריה חשובה כדי להגיע להווה, ובעצם שאלתי אותי אם הוא רוצה לבוא לקפה, והוא אמר לי שלא, הוא באמצע לימודי משפטים, לומדתי אז משפטים באוניברסיטה העברית בירושלים, אמרת לי לא שאתה נורא עסוק, אמרתי טוב, בעיה שלא, המשכתי יאללה, אחרי שלושה ימים התקפלת והתקשרת, כן בואי נשתה קפה, ואז היית אחת לשבוע, נעלם ככה לאיזשהו נעלם, ולא ממש ידעתי לאן אתה נוסע, ולאט לאט התחלתי להבין שאתה לומד בבית ספר ללימודי מודעות, ואחרי כמה חודשים הזמנת אותי לסוף שבוע, ואני כל כך התלהבתי, חשבתי שאנחנו הולכים לסוף שבוע זוגי, וזה אחרי סוף שבוע קבוצתי בסיני של ריטריט, וככה בעצם התחלתי גם כן ללמוד את הלימודים הפנימיים האלה. ואני מסתכלת על הסוף שבוע הזה לפני שבועיים והעומק של הרעיונות שעברנו שם כאיזושהי דרך מאוד מאוד משמעותית בחיזוק העולם הפנימי וביכולת להתמודד לא רק עם השינויים שקורים מסביב, אלא גם עם היכולת להסתכל קדימה ולהגיד לאן אני רוצה ללכת, מה החזון הגדול שלי, איך אני מממשת אותו, מה הייעוד שלי, מה אני רוצה באמת. ומצאתי שהשאלה הזאת, מה אני רוצה באמת, זו שאלה שמאוד מאוד קשה לאנשים לענות עליה, אבל מי שעונה על השאלה של מה אני רוצה באמת, מסוגל להתמודד יותר טוב עם הכישלונות האלה שקורים ביום יום.
זו שאלה עמוקה שבאמת מחבירה אותנו לעצמנו. ואל תשכחי שאת בתור בן אדם שעושה כבר 15 שנה עבודת התפתחות, והעבודה על הפנימיות שלו את במקום אחר, וזה נקודה מאוד חשובה שחשוב גם בהקשר שלי ושלך ובהקשר של כל אחד שמקשיב לפודקאסט הזה. אנחנו מגיעים לעולם העסקים או לעולם הבגרות עם, עם, עם סט של נקודות, סט של ערכים שקיבלנו לאורך החיים, לאורך השנים, ואיתו אנחנו נאלצים להתמודד למעשה עם, עם מה שקורה לנו בעסק, אם אני לוקח את זה לכיוון העסק. ו, ולא תמיד היו לנו את המודלים הכי טובים, או לא תמיד קיבלנו את החינוך הכי טוב.
בוא, אנחנו שנינו קיבוצניקים, כאילו קיבלנו פה הכשרה מזערית בנושאים כספיים, אני אפילו עד גיל 14 לא הייתי איך שולחים מכתב בדואר.
נכון, אבל, וזאת הנקודה העיקרית, שכל אחד יכול להשתפר, כל אחד יכול להתחזק. אם אנחנו מגיעים לעולם עם כמות מסוימת של גריט, אנחנו יכולים לשפר אותה, אנחנו יכולים להיות יותר טובים, אנחנו יכולים להיות יותר בכל דבר. השאלה אם אנחנו רוצים, אם אנחנו שמים את עצמנו במסלול שהוא לכיוון השיפור. ואני חושב שבתור איש עסקים או בתור מישהו ש, שהוא מחפש להיות עצמאי או מחפש להרחיב את היכולות שלו, זה קריטי, קריטי, קריטי לעבוד על היכולות הפנימיות. אם את מחזירה אותי לסמינר, אז בסמינר עבדנו על לאהוב את עצמנו, עבדנו על, על לחפש את המקום של השקט. למרות כל הרעש שמסביב.
עבדנו על לשחרר שכנועים מגבילים שביום יום תופסים אותנו, וזה מדהים גם אחרי 15 שנים שלי ו-18 שנים שלך, שיש כל כך הרבה דברים שעדיין משאירים אותנו במטר על מטר, או בשני מטר על שני מטר שאנחנו נמצאים בהם, כמובן שהמרחב הולך וגדל.
נכון מאוד, נכון.
אבל עדיין הם קיימים שם, הדברים האלה של, של, של דברים שרצים לנו ביום יום, והם נמצאים שם כמו תופסים את ה, את ה, את הזיכרון בבק אופיס כזה של ה-CPU של המחשב שלך, ועדיין רצים ומונעים ממך לעשות את הפעולה הבאה של ללכת לפגוש את הבן אדם שאתה באמת רוצה לפגוש, להיכנס לזוגיות שאתה רוצה להיכנס אליה, לעשות את המאמץ העסקי הבא שאתה חולם, לעשות אולי שותפות עסקית שאתה רוצה.
אז העבודה הזאת היא באמת לנקות, לנקות את כל הלכלוך שהגענו איתו, וכמו שאת אמרת, להפנות מבט לעבר העתיד, למה אני רוצה באמת, מה חשוב לי. קצת פחות, בעולם של 2020 אנחנו נורא נורא מופנים כלפי החוצה, כל הזמן הדברים תופסים אותנו, הפרסומות, המוצרים, הרשתות החברתיות, החדשות שמתחלפות בקצב מטורף, ואנשים נהיים מבולבלים מזה, אנשים נהיים בכאוס, הכאוס הוא בחוץ והכאוס הוא בפנים, והאדם חייב להפנות את הזרקור גם פנימה, כמו שהעיניים שלנו מסתכלות החוצה, אנחנו גם צריכים להפנות את העיניים פנימה, את נקודת המבט שלנו פנימה, ולראות מה קורה בתוכנו, תחושות, הרגשות, מה הדברים שמניעים אותנו, ממה אנחנו בנויים, וכל זה מאפשר לנו להכיר יותר טוב את עצמנו, לדעת איך אנחנו פועלים, ואז לתת תשובות בצורה הרבה יותר טובה, הרבה יותר גמישה, הרבה יותר מתחשבת באירועים, הרבה יותר מתחשבת באנשים שמסביב.
אם יש דבר אחד שאתה יכול להגיד ככה שלקחת מהסמינר בשבועיים האחרונים, ושאתה משתמש בו כדי להוביל את עצמך עוד יותר בעוצמה קדימה, זו שאלה ככה אישית, אבל אני מרגישה שאנחנו, מי שמאזין וככה אפילו ייקח מאיזה פסיק קטן, יוכל להרוויח בגדול עם איזשהו משהו שאתה אומר לעצמך, זאת המתנה שאני הולך איתה.
זאת שאלה קשה, אני צריך שנייה לחשוב על זה, הפתעת אותי עם השאלה הזאת. אני בסמינר באמת ראיתי שיש כמה שכנועים שהם אפילו הייתי אומר מהילדות שלי שהולכים איתי ומלווים אותי, כמו למשל שאני לא מספיק טוב, שיש דברים שאני לא יכול להתמודד איתם, דברים שהם טכנולוגיים למשל, ואני יודע שזה לא נכון, המציאות הראתה לי שזה לא נכון, כבר כמה וכמה פעמים התגברתי על מכשולים בתחומים האלה, ועדיין יש איזה משהו שמחזיק אותי ולא נותן לי לממש את מלוא הפוטנציאל שלי.
הנקודה היא שלכל אחד, במידה, אתה יודע, אתה אומר את הדבר הזה, אני לא מספיק טוב, אבל הנקודה הזאת היא זה שזה מופיע אצל כל אחד בצורה כזו או אחרת, או שהוא יודע להגיד את זה, או שהוא לא יודע להגיד את זה, אבל לכל אחד יש איזשהו חלק שמשאיר אותו גדול ככל שיהיה, באיזשהו מיקום מסוים שמונע ממנו לעשות את הצעד הבא, אחרת כולנו כבר היינו ברמה של אנשים מאוד 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 מפותחים, אולי כמו הדלאי למה, או מי יודע שמסוגל לעשות את כל מה שהוא עושה בעולם, או עם יכולות פנימיות אינסופיות.
לגמרי, וזה הרבה יותר גרוע, כי אנחנו לא מודעים לשכנועים האלה שמחזיקים אותנו במקום, והם ממש כמו כבלים שלא מאפשרים לנו לרוץ קדימה. אז מבחינתי, מה שלקחתי מהסמינר הזה זה לחתוך את הכבלים האלה. לחתוך את הכבלים שמונעים ממני לרוץ קדימה. אם זה בעסקים, אם זה בשדה של המשפחה, אם זה בשדה של, של הקהילה פה. אז זה מה שאני לקחתי.
אני שמחה שהצלחתי לחתוך אותך מהכבלים של הספינינג כדי שתבוא להתראיין ולראיין ולעשות את הרגע המשותף הזה פה ביחד, כי כבר המון זמן אנחנו אמרנו שנדבר, ואפילו עוד לא הגענו לדבר על כל מה שרצינו לדבר.
אני מרגיש שיש לנו עוד הרבה על מה לדבר, ושהמאזינים עוד ישמעו לנו, זה לא תהיה הפעם הראשונה.
וגם לא האחרונה.
נכון.
אז אנחנו נעשה את זה שוב פעם, וכמובן שאתם מוזמנים לדרג את הפודקאסט כאן בתחתית, ולרשום לנו את התגובות שלכם. אנחנו מאוד מאוד נשמח לשמוע, כי אני חושבת ש... אחד הדברים שהייתי רוצה לדבר עליהם זה אולי על הכישלון הגדול מכולם, שאולי היום זה ככה פריוויו לספר את הכישלון הגדול מכולם שקרה לי, ושבעצם הצלחתי לעשות קפיצה אדירה ממנו, וזה ככה משהו שנמנעתי מלדבר עליו עד היום, אבל אולי בפודקאסט הבא שניפגש אנחנו נעשה את זה.
אני מאוד אשמח לשמוע את התגובות של המאזינים, זה פעם ראשונה שאני מופיע בפודקאסט, אז... חבר'ה, ספרו לי איך היה ואיך היינו, ומה אתם עוד רוצים לשמוע, ובהחלט, יש לנו עוד הרבה על מה לדבר, ואני מאמין שנעשה את זה.
אז דן גלזר, אני רוצה להגיד לך תודה, אני משחררת אותך חזרה לספינינג וללצאת לאיזה מרתון קטן, ולכל המאזינים שלנו, אני מאחלת לכם שיהיה לכם המשך יום טוב. תודה רבה.
שלום לכולם.